ימי העומר, אחד הדברים שיש, שזו שאלה שמתעוררת מדי פעם, והשנה משום מה עשו מזה קצת יותר מדי רעש. יש דברי הרשש שהיה מגדולי המקובלים. זה לא דברי הרי, אבל הרשש התחיל בזה. רבנו שר שלום שרבי כותב שאין, תראה אולי נקרא לכם אחר כך את השונו, שבימי העומר לא מכוונים כוונות. אבל לא סתם אמר לא מכוונים כוונות, לא מכוונים כוונות. כוונות של סדר העולמות והמשכת האורות מלמעלה למטה. והוא נימק את זה בכך שאלה ימים קשים, יש בהם דין, זה לא סותר מה שאנחנו לומדים שהם ימים חשובים, שני דברים. ימי העומר הם ימים יקרים מאוד, קדושים וחשובים, ויש בהם הרבה מעלה, כמו שהרמב"ן בפרשת אמור, פרשה שלנו, הרמב"ן כותב על הפסוק, ספרתם לכם ממחרת השבת, ששבעת השבועות של ימי העומר, קדושתם כחול המועד, זה לשונו של הרמב"ן, נחמני. אז הם מצד אחד הם קדושים שבהם אנחנו יכולים לתקן את כל מה שהיה מיום שנברא העולם ועד עכשיו. חטאים שלנו, של אחרים, של אדם הראשון, של גלגולים שעברו, הכל. אבל מצד שני יש בהם אחיזה של הדינים. החיצונים מנסים להפריע ומנסים יותר להתאחז יותר משאר הימים. ולכן כותב הרשש, מי הערה וליבו בימים כאלה לכוון כוונות. ויש כאלה שהרחיקו לכת, בפרט בדורנו, אנחנו בדור יתום, שאין לנו מקובלים, מוסמכים, ואלה שהיו כבר הלכו לעולמם. אז המציאו כל מיני המצאות, אסור לכוון בשמה ישראל, ואסור לומר לשם יחוד, ואסור לכוון ופותח את ידיך, ואסור לכוון בקריאת שמה שעל המיטה, בלי סוף. ואין להגיד לשם יחוד, וכו' וכו' וכו', וזה לא נכון. על זה לא דיבר הרשש, בכלל לא. הרשש דיבר, אני אקרא לכם את לשונו, ואתם תבקחו בעצמכם, שהתורה שלנו היא לא תורה שהיא גזרות. זה דבר שמובן בשכל. ולכן, אלה שמכוונים, יש הרבה מכוונים כוונות פשוטות. מה זה כוונות פשוטות? אנשי כנסת הגדולה, הם כתבו לנו את התפילה. מי אלה היו אנשי כנסת הגדולה? 120 אנשים קדושים, מלאכים היו. בראשם היו שלושת הנביאים, הגי, זכריה ומלאכי. ואיתם מרדכי היהודי, ועליהם ועל כולם היה עזרא הסופר, מנהיג של עם ישראל. הם סידרו לנו את סידור התפילה. אם זה תפילת העמידה, אם זה ברכות יוצר, ברכות קריאת שמע של ערבית, וכן את הסדר של התפילה, ברוך שאמר, כך כותב הקולבו, קולבו כותב, מה נאה השבח שכתב דוד המלך ברוח הקודש, את ההללויות שאנחנו אומרים כל בוקר, כמה יאה הטרקלין שבאו אנשי הכנסת הגדולה אחריו, וכתבו לזה פתיחה, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה. אגב, יש שם, הרשש כותב 13 פעמים ברוך. מי ברוך שאמר, עד ברוך אתה השם, מלך מעולד בתשבחות. וכל אחד כנגד אחד משלוש עשרה מידות של רחמים. אז כמה זה נאה. עכשיו, בתוך התפילה הם בכוונה סידרו כל מילה ומילה, כל תיבה ותיבה, כל אות ואות שיש בהם רמזים עמוקים מאוד מאוד מאוד. בין הדברים שהם סידרו לנו, סידרו לנו שם לומר את האשרי יושבי ביתך, שב, למה אתה מסתובב? ואשרי יושבי ביתך, ויש לנו שם פותח את ידיך. דבר ידוע, שכל אחד, כל יהודי יודע, שפותח את ידיך, אני צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא פותח כביכול את ידיו, ואז הצינורות של השפע והפרנסה זורמות לכל העולם. מי אוזן ומפרנס, מי ביצי קינים ועד קרני ראמים. מי לא מקבל מזון? האריה בג'ונגל, שם בזימבבווה, מאיפה יש לו אוכל? הקדוש ברוך הוא נותן לו. היתוש הקטן, העוף, כל בריאה ובריאה מקבלת את המזון שלה שהיא צריכה, תונתן את אוכלם ואיתו. מה זה ואיתו? דוגמה, הנחש, ששם היא שונא אותו, נכון? הנחש אוכל פעם בשבוע, וכן האריה אוכל פעם ביום, יש לו ארוחה אחת בלבד. בן אדם יש כל מיני, יש אוכלים שלוש ארוחות, יש מחמירים חמש ארוחות ביום, ויש מחמירים כל כמה דקות ללעוס, איך אומר הרמב״ם, שלא יהיה כמו העכברים שכל הזמן הפה שלהם זה. אז יש, והקדוש ברוך הוא נותן לכולם מה שהם צריכים, לכל בריאה ובריאה. אז זה פותח את ידיך, מכוונים, יש מכוונים, כמו שכתוב בסידור, פה א' יוד, מה זה? זה שם קדוש, שהוא פותח את הידיים ומסיים ח' תף כף. ראשי תיבות פה א' יוד, ח' תף כף, הוא חותך את הפרנסה ואת החיים לכל בריאה ובריאה. וכן על זה הדרך, יש לנו בתוך תפילת יוצר, יוצר משרתי מאשר משרתיו, יש שם מם וב מם, זה שם קדוש, וכן יש שם גמטריה, זה יוצא גמטריה, שם אב, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, אהובים, ברורים, גיבורים, א', ב', ג', זה גם שם קדוש, בברכת אמת ויציב, כל זה רמוז שם דברים נפלאים. לדוגמה, הרשש עצמו כותב, שכשתגיע לעזרת אבותינו התהו מהעולם, סליחה, זה למעשה רבנו הארי, ולפניו כתב, עזרת יכוון תר עז, 677, אבל עיקרו 676. מה יש ב-676? הוא אומר, תספור, בתוך הפרשת כי תבוא, שם יש תוכחות, אנחנו לא משתמשים במילה כללות, תוכחות. תוכחות, יש בהם גמטריה רעות, אותיות רעות. כמה זה רעות? שש, משה, כמה זה רעות? 676. 676. ועל זה אמר, אשר איתנו צרות רבות ורעות, תשוב תחיינו. וכן, איך כתוב? רעות רבות צדיק, ומכולם יצילנו אדוני. מה פירוש? אומר רבות רעות צדיק, רעות זה הצרות, הגזרות שיש שם בפרשת כי תבוא, שהם גמטריה רעות. רבות רעות צדיק. אבל אם אני רוצה להינצל מזה, יצילנו השם, יוד כבבקה. אומר רבנו ארי, תספור שם הוויה בתוך תפילת העמידה, יש 26 פעם הוויה. לא רק בברכות, גם באמצע הבקשה. כמו, רפאנו, השם בנרפא, הנה השם. וכן על זה הדרך. ברכנו, השם אלוקנו, בכל מעשה ידינו. ברוך אתה השם, אברך השנים. תספור, תקח תפילת העמידה, 26 פעמים. הוויה הוא 26, 26, כפול 26, גמטריה, רעות. אתה מכוון שם, לא יהיה לך רעות. והוא אומר, איפה מכוון את זה? עזרת אבותינו. עזרת, יכוון כאילו מצויר לפניו, 26 פעמים הוויה. שם אדם רגיל כל יום, נגיד, שמי שלמד את זה מגרסה דיינקותה, ואפילו גרסה דזקנותה, הוא יתרגל לזה. תגיד לו, בעומר אסור? מה יש בעומר? מה קרה? מי יבוא לטרוף אותך? אז הוא אומר לו, לא, אל תגיד. וכן פסוקים שקריאת שמע שעל המיטה, לפני שהולך לישון, ביד חף כדרוכי, פדית אותי אדוני אל אמת. ביד חף כדרוכי, ראשי תיבות באר. מה יש במילה באר? זה שם קדוש, אבל מותר להגיד אותו, כי זה באר, אבל זה כנגד שתי ייחודים, של הוויה אלוקים והוויה אדנות, יוצא אותה גימטריה. מה יש בזה לכוון? אין בעיה. נפשי ויתיחה בלילה, ועוד ועוד, וכן על זה הדרך. לכן אין חשש. שם מאיפה זה יצא להם? בואו אני אקרא לכם כמה שורות מהרשש, זהר פה, זהר שם, בספרו נהר שלום, דף לב. זה יהיה הסימן. כתבים על לוח לבך. הוא אומר שלמה אנחנו צריכים לספור 49 יום ולא מספיק יום אחד. הרי כל מצווה ומצווה, אני עושה אותה בפעם אחת, אני מקיים. מצוות לולב מהתורה, יום הראשון, לקחתם לכם, נכון? ביום הראשון. אז ביום הראשון אתה מקיים מצוות לולב. נכון שחכמים אמרו, בר רבנו חם בזכאי, תיקן כל השבעה ימים. אוקיי, בסדר. וכן על זה הדרך. סוכה שזה נו שבעה ימים, גמרנו, די. מצה, פעם בשנה, בלילה אני אוכל כזית מצה, מקיים מצוות עשה. אבל למה פה אתה צריך לספור 49 יום? זאת אומרת, יש לך עבודה של 49 יום, וזה, יש אנשים שזה באמת... קצת זה מפחיד אותם, מטריד אותם. אסור לומר על מצווה שהיא מטרידה, אבל אתה רואה כל יום, נו, הגיע הזמן, ברכתי היום עומר, מתי התפללתי ערבית? כן התפלל ערבית בזמן, לא התפלל בזמן, עוד לא התפלל, ו-49 לילות זה ככה, וצריך תזכורת מה קרה. אז הוא אומר שזה הסיבה היא שיש בימים האלה, יש זמן קצוב לכל מידה כמה היא תשהה וכמה היא תהיה. ולכן הוא אומר למה? כיוון שכל יום יש אחיזה של החיצונים. כאן הוא נכנס לסוגיה עצמה, שכל יום איך שמגיע אחרי שקיעת החמה, בוא נגיד ברבע שעה בערך, בזמן הזה פחות או יותר, שאנחנו מדברים עכשיו, אז מתחיל, החיצונים מתחילים להתעורר, ואז אתה צריך להתפלל ערבית, לגמור תפילת ערבית ולברך ספירת העומר, אתה מסלק אותם ל-24 שעות שקט. אין שטן ואין פגרה. כל יום ויום זה צריך לעשות בספירת העומר. אומר, אז כיוון שהם אחוזים, אם אדם בא ומכוון, במה הוא אומר מכוון? אני אקרא לכם מה הוא אומר. כדי שנראה את זה, איך הלשון שלו. וכדי לבטל אותה אחיזה, כן, וחזר הדבר לטבעו לבטל אחיזה על ידי המשכת המוחין כשאר ימות השנה, ולא על ידי נס. ואף גם זה, שלא כסדר המשכת המוחין כשאר ימות השנה, הוא אומר, כן, מי זה ערה בליבו כסדר כוונת התפילות שהם מסודרים בשאר ימות השנה, לכוונם בתפילות דימי העומר. מה פירוש סדר כוונת התפילות? זה לא התפילות שאנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים תפילה פשוטה, רגילה, כמו שכתוב בסידור. ומה דיברנו מקודם? פותח את ידיך, ראשי תיבות באלפיות. זה לא סדר המשכת המוחין ולא כוונת התפילות. כוונת התפילות זה סידור הרשש, סידור של כוונות, זה דבר שלוקח, תפילת העמידה לבד, זה לוקח לפחות 50 דקות. אז מה זה שייך לנו? זה לא שייך לנו. וכן, אני אומר לשם ייחוד, מה יש פה לשם ייחוד? מאיפה המקור שלו? מהזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש, שכשאדם בא לקיים איזה מצווה, הוא בא ללמוד תורה, הוא בא להתפלל איזה תפילה משלוש תפילות, צריך לדעת שהוא מעלה את השכינה שהיא נמצאת כביכול בארץ, מעלה אותה למעלה. אז הוא אומר לשם יחוד קודשה ברוך הוא, שכינתה, מי זה השכינה? האור של הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו כאן. האור הזה הוא במצב לא טוב, אנחנו בגלות, היא למטה, ואני מעלה אותה למעלה, אז היא עולה, ואני אומר לשם יחוד, אז זה דבר גדול. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל יהיה. אז מה זה קשור למה שהרשש כותב כאן, סדר המשכת המוחין או תיקון העולמות? מה אנחנו מכבדים בתיקון העולמות? אנחנו יודעים סדר המשכת המוחין, זה עניין של מכבדים, מקובלים, הם לומדים את זה כמה שנים, וכמה הקדמות, כמה השגות, עד שהם מגיעים לאן שהם מגיעים. ולכן אין שום קשר בין זה לבין זאת ועוד. היו כל המקובלים שהיו בדור שעבר, והיו עד הדור שלנו, כמו תיקח את רבי שאול דבק הכהן, אף פעם לא אמרו שלא לכוון, לא לכוון בימים האלה, ואף פעם לא שמענו שלא היו, לא היו אומרים לשם ייחוד. ראינו את כל גדולי ישראל שהיו בדור האחרון, היה רבנו עזרא עתיה, היה חכם אפרים הכהן, היה הרב צדקה חוצן, היה הרב שלום הרב ניסים חדורי, הרב סלמן חוגי עבודי, היו כל אלה, ראינו אותם, היו אומרים לשם ייחוד לפני כל תפילה, גם מורבי עליו השלום, שהיה מדקדק מאוד, והוא כן היה מכוון, אבל לשם ייחוד הוא אמר, כוונות לא היה מכוון, אבל לשם ייחוד אמרו, מה פתאום אנחנו נבוא היום ונעקור, תפילה כל כך יקרה, מה יש בלשם ייחוד? יש כמה מעלות, אתה אומר, אתה מייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה, ואתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ועוד, אתה עושה דבר אחד הגדולים שיש באמירת לשם ייחוד, ככה זוהר אומר, שיש יהודים לצערנו, לעלינו, שהם לא מתפללים. אז חסר התיקון. אני מוכן בזה שאני מתפלל להשלים את התיקון שהם לא מתקנים. לכן הוא אומר שם, בשם כל ישראל. בשם כל ישראל, כל יהודי שנמצא בעולם, שהוא לא מקיים את אותה מצווה, או לא לומד את אותה תורה, אנחנו עכשיו לומדים בשביל כולם, וכי אנחנו כעת לומדים לעצמנו, לא, של כל עם ישראל. אז לכן אומר שם בשם כל ישראל, למה לא להגיד את זה בימים האלה? מה יש? מה יבוא השטן, ייקח את זה, עשה שלום? אז מה, אז תגיד נעשה שביתה 49 יום, לא נתפלל, לא נלמד, לא כלום, כן מתפללים, כן לומדים. אז מה הבעיה בזה? לכן, אל תקשיבו לאלה שאומרים לא להגיד לשם ייחוד בימים שכאלה, כי אנחנו כן צריך לומר, זאת ועוד, אם היה אסור, היו אומרים לנו, למה לא כתוב בשום מקום? למה אף אחד לא הזהיר על זה? אז לכן, אין בזה שום בעיה לומר לשם ייחוד בימים כאלה. נכון ששאמרו שכתוב, או שאמרו בעל פה, שהיו מתפללים כתינוק בן יומו. זה לשון מליצה, מה תינוק בן יומו? שלא אומר לשם ייחוד גם? תינוק בן יומו, הכוונה בלי הכוונות של סידור הרשש, שזה לא שייך לנו בכלל, אנחנו לא מבינים גם מה זה. זה דברים עמוקים ביותר. שם הוא בא לברך שהכל נהיה בדברו על כוס מים, יש לו איזה 5 דקות כוונות. ברוך. ואחרי זה עוד, יש לו עוד איזה דף, 2 דפים, והופך אותם ומכוון. אחר כך אתה... עד שזהו כבר, אני לא יודע מה עם הצמא, היה צמא, הוא כבר שכח לשתות מים. ואחרי זה גמר, בורא נפשות, אותו דבר. ומה עם ברכת המזון? ומה עם ברכות השחר? היה לוקח להם 2 שעות. ברכות השחר 2 שעות. נטילת ידיים של שחרית, אתה חושב שזה, אצלנו זה הולך ככה. אוטומט, אתה אפילו לא מרגיש. לפעמים הוא שואל את עצמו אם הוא נטל 8 פעמים או 16 פעמים או 90 פעם. אז כל נטילה, כל שפיכה יש כוונה, ועוד שפיכה שנייה, זה שפיכה שלישית, ואחר כך יש, אתה חושב שגמרת? עוד לא גמרת, אתה צריך לעשות שפשוף בידיים, וזה יש כוונה, שפשוף ראשון, שפשוף שני, שפשוף שלישי, שפשוף רביעי, 5, 6, וכל אחד יש כוונה, זה עמוד שלם, בינתיים הידיים יתייבשו כבר. לא, לא צוחק, אני אומר לכם מה שאני ראיתי. אחרי זה הוא מרים את הידיים, ומברך על נטילת ידיים, כבר אין מה לנגב. כן, עד שהוא מברך, ברוך אתה השם, ויש לו סידור, והסידור בינתיים נרטב, וזה סיפור שלם, זה לא פשוט, לא דבר של זה, לכן אין בזה שום חשש. וגם היה בזמנו, לפני איזה 40 שנה, חמי ציון הבא שאול עליו השלום, היה נקרא ארי במסתרים. ארי במסתרים, שתי משמעויות יש לו. אריה כמו אריה שהוא המלך של החיות, במסתרים, זאת אומרת, עושה הכל בסתר. אף אחד לא יודע. וגם ארי במסתרים, דובר על מי שיש מקובל גדול, שהוא לומד תורת הנסתר. אז זה ארי במסתרים. הוא היה מתאים לו התואר הזה. יום אחד הוא קרא אותי, הייתי עדיין בחור. יש מזה יותר מ-40 שנה, אולי 50 שנה. הייתי בחור. אמר לי, תעשה לי טובה, אני לא מכוון, ככה הוא אמר, אני לא מכוון. אני מתפלל פשט, אבל לפעמים, אני אומר שמע ישראל, ובמילת אחד, אני מכוון, יוצא לי לכוון, לא שאני מכוון, עוד פעם הוא אומר לי, אני לא מכוון, אבל אני מכוון, הוויה דנות, יוד א', כד ד', וו נון, כיוד, וכן הוויה עקה, כמו שכתב בן איש חי, יוד א', כ, וו, יוד, כ, אני... תשאל את מור אביך, האם זה אסור בימי העומר, או אני יכול לכוון? אז עלה אותו יום, בצהריים, הייתי יושב ללמוד עם אבא כל יום. ישבתי ללמוד, אמרתי לו, אבא, הרב בן ציון, אמר לי לשאול אותך, וכך וכך. אמר לי, תשמע, הרב בן ציון תגיד לו שהוא חושב שהוא לא יודע והוא לא מקובל, הוא בא לשאול אותי, הוא יודע את התשובה. אבל הוא רוצה, אמרתי לו, אבל הוא רוצה לדעת האם מותר, אומר, אין בזה שום בעיה. תאמר לו שאפשר לכוון, וגם פותח את ידיך, יש שם גם פה א' יוד, ופה א' יוד זה גמטריה הוויה אדנות. הוויה 26, אדנות 65, ביחד כמה זה יוצא? 91, בדיוק פה א' יוד. זה שם קדוש, זה השם שפותח את הפרנסה, וכן על זה הדרך. אמר, תגיד לו שאין בזה בעיה, לא שמענו שיש בזה בעיה, ואחרי זה אמרתי לו, אז הוא שמח, כי הוא גם כן הבין כך, אבל רצה שעוד מישהו יסכים איתו, תנא דמסייע לה. אז הנה, יש לנו ראיה, ואף אחד לא דיבר על השם ייחוד, לכן לא צריך לשמוע. ראיתי מישהו שכתב, והמקובלים היום שליטה אמרו לא להגיד השם ייחוד בעומר. לא נכון. מה, עכשיו נוצרו מקובלים? מה זה מקובל? מקובל שהוא קיבל מהרב שלפניו, זה נקרא מקובל. והאום שלפניו, עד רבנו הארי, הרי מי היה ראש המקובלים בעולם? רבי נחוניה בן הקנה, כך כותב הארי בהקדמה של עץ חיים. ונחוניה בן הקנה, תנא גדול, עוד מזמן בית ראשון הוא היה, והאריך ימים עד חורבן בית שני. הוא היה בזמן שהרגו את 10 הרוגי מלכות. הוא הכין אותם להריגה. אמר להם מה לעשות, רבי ישמעאל בן אלישע, כך כותב בספר החלות, פורש. אז הוא היה רבי נחוניה בן הקנה, רבנו הארי קורא לו ראש למקובלים. אחר כך היה רבי שמעון בר יוחאי, הוא אבי תורת הקבלה. הוא כתב את הזוהר עם כל הסודות. והיו רבי עקיבא לפני רבי שמעון, רבי עקיבא דורש כתרי אותיות על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. תראה הרב ראשית חוכמה כותב, אתה אומר א', או כל תפילה שמכילה או מילה שיש בה א', כמו ברוך אתה, אומר אתה יודע כמה עולמות אתה בונה? אומר באלף יש שם יוד למעלה, יוד למטה, וב באמצע באלכסון. היוד הזו העליונה של האלף, אומר הרב ראשית חוכמה, יש לה קוץ היוד, נכון? יש קוץ של היוד? קוץ היוד האלף תלויים בה 100,000 עולמות. לך תספור כמה עולמות אתה עושה בתפילת עמידה אחת, או בקיום מצווה אחת, או בקריאת פסוק אחד. אז מה, אנחנו לא מכוונים בזה, הם היו מכוונים. אנחנו לא מכוונים, אז אין בזה כלום. אתה אגיד, גם אני לא אגיד את זה, ולא אגיד את ההוא, לא שייך. וגם מי שלא אומר לשם יחוד, מפסיד אותם. וגם את המתים, עוד יותר. הרשש כותב, גלומה, אנחנו באים כעת, באים לספור ספירת העומר. הבאים לספור ספירת העומר, כל אותם הנפטרים שלא ספרו עומר, וחסרים מהמצווה הזאת, על ידי הספירה שלנו, אנחנו משלימים להם את הספירה הזאת. וכן בכל מצווה הוא מצווה. אתה יכול לתקן גם את נשמות המתים שלא תוקנו. תראה על ברכת האילנות. כמה פירושים נאמרו. כמה חידושים נאמרו על ברכת האילנות שנעשים בעולמות, בדומם, בצומח, בחי, מדבר, בנשמות שמגולגלות שם, בלי סוף. כל זה נתקן. אז על ידי שאנחנו מתפללים, אנחנו עוזרים להם ועושים מה שצריך לעשות. אז עד כאן זה לעניין, לענייננו מה שדיברנו. עכשיו השנה חל שבת, השבת הזאת, שבת פרשת אמור. כמה לחודש יוצא? חמשימון, הוא צריך להסתכל בלוח. יוד גימל, אני אחסוך לך. שבת יוצא יוד גימל, מוצאי שבת י"ד לחודש. מה יש ב-י"ד לחודש אייר? פסח שני. פסח שני הוא יום טוב, לא אומרים בו תחנון. האמת שיש ויכוח בפוסקים, האם השבת אומרים צדקתך או לא אומרים צדקתך. אז מראש אני אומר לכם, אל תתווכחו. יש אומרים שכן צריך להגיד, יש אומרים שלא צריך להגיד. למה? הלא כל ערב חג אנחנו לא אומרים. אבל איזה ערב חג? בערב ראש חודש, לא אומרים. וכן, בערב חנוכה, כתב השולחן ערוך, ולא במנחה שלפניו. לא אומרים. אבל ט"ו בשבט, ביום שלפני זה במנחה, וכן ט"ו באב, וט"ו באב לא אומרים תהנון, אבל במנחה שלפני זה, אתה רוצה לשבת? שב, אל תעמוד לי פה. כל יום יש איזה ילד תורן. אז יש לנו את ט"ו בשבט, ט"ו באב, ואותו דבר לגלה אומר, נכון שלא אומרים תחנון? מהי מנחה שלפניו? רוב הפוסקים אומרים, לא, אומרים, צריך לומר. מה, יש כמה שכתבו, כמו אשל אברהם ועוד, יש כתבו שגם במנחה לפני זה לא אומרים. נפקה מנה בשבת זו לא לעשות ויכוחים. מי שאמר, אמר. והאמת שלומר צדקתך זה עניין גדול, כי בצדקתך אנחנו מעוררים נשמות שלושה צדיקים שהם מה? אני לא שומע. בצדקתך מזכירים שלוש פסוקים כנגד שלושה צדיקים שנפטרו באותה שעה. הם היו לפי הסדר יוסף הצדיק, משה רבנו, דוד המלך. אז הם מתפללים עלינו באותה שעה. גם המתים, כתוב בספרים שהם הולכים להיות נידונים עוד מעט, זאת אומרת נהיה ערב, הם הולכים להיות נידונים בגיהנם, כי בגיהנם לא עובדים בשבת, שומרים שבת בגיהנם. אז במוצאי שבת, אז הם מתחילים לפחד. על ידי אמירת צדקתך, נותנים להם כוח. אז חבל להפסיד את זה. זאת אומרת, מי שאומר צדקתך בינו לבינו, אז באמת יכול, יש לו על מה לסמוך. לא, זה לא עשה עבון. לא צריך להעיר לו, ולא צריך לזה. לא נורא אם אמר צדקתך. לכן, אז עכשיו מה יש בפסח שני? הוא פסח שני מצד שמי שהיה בדרך רחוקה, כמו שכתוב בתורה, תמה לנפש, או בדרך רחוקה, ולא יכל לעשות הפסח, אז יש לו תשלומים, פסח שני. יש פיקוח בפוסקים היום, אם למשל משיח יבוא היום, מחר, עד שבת הקרובה, אם יבוא המשיח, האם אנחנו נצטרך להקריב קורבן של פסח שני או לא? כי יש אומרים, דווקא אם היה פסח ראשון ולא יכולנו, אז אנחנו עושים פסח שני, אבל כעת שלא היה בכלל חיוב בפסח ראשון כי לא היה בית מקדש, איפה זה ויכוח יבוא, אז המשיח, מה עושים? כותב על חתם סופר, שהמשיח יבוא איתו משה רבנו, והוא יגיד לנו מה לעשות. אין מה לדאוג, כמו ששם היה אמר, שהמשיח יביא איתו את החליפה. הוא אומר, הוא לא קנה חליפה. הוא אומר, המשיח יביא לו חליפה. הוא צודק. אז על אותו משקל, גם כן כאן. עכשיו, זה עיקרו. שמיים שאומרים, עושים הילולה לרבי מאיר בעל הנס. האם זה יום הפטירה שלו, או לא יום הפטירה שלו? כן, אנחנו עושים הילולה, אבל זה לא אומר שזה יום פטירה. הילולה, זה לא חייב להיות יום פטירה, כי זה יום שעשו אותו לזכרו. מה היה? האמת שבמקור, מי שיבדוק בספרים, כך כותב הגאון השדה חמד. השדה חמד כותב שהיה בטבריה לפני למעלה מ-200 שנה, לא תקום פעמיים צרה, הייתה רעידת אדמה קשה בארץ ישראל, והיא פגעה בהרבה בתים בצפת, נחרבו שם אולי 2/3 מהבתים של צפת, אותו הדבר בטבריה, היה ממש צונמי בתוך הכנרת, היה רועה אחד שהיה הולך עם הכבשים שלו, פתאום ראה את הכנרת נסוג עליה חור יותר מחצייה, נהיה יבשה, ופתאום המים עלו ושטפו ולקחו לו את כל העיזים והכבשים בתוך הים. וככה היה, וגם בתים נסחפו, אז נהרסו המון מקומות. בין המקומות שנחרבו, גם הקבר של רבי עקיבא נחרב. אותו הדבר קבר רבי מאיר בעל הנס שהיה נחרב. ואחרי זה שקטה הארץ, וזה לא קרה פעם אחת, הרי גם לפני 300 שנה היה גם כן, בזמן רבנו חיים אבולעפיה ורבי חיים בן עטר, אז רבי חיים אבולעפיה היה באזמיר. הוא הגיע מאזמיר במיוחד, הזמינו אותו המושל של טבריה, ערבי היה, דהר אל עומר, מה שמו, והוא הזמין את רבי חיים אבולעפיה, הגיע רבי חיים אבולעפיה עם 80 תלמידים ו80 ספרי תורה בידיהם, ובנו את העיר. בנו את העיר, זה בית הכנסת עץ חיים שאתם רואים על שפת הכנרת, בנה אותה רבי חיים אבולעפיה, קראו אותה על שמו עץ חיים. ולמה הוא בחר את המקום הזה? זה התחנה האחרונה של הסנהדרין. הלא הגמרא אומרת, 10 גלויות גלו סנהדרין. גלו, הם היו בהתחלה בלשכת הגזית, בתוך הר הבית, מלשכת הגזית לחנויות, מקום בירושלים, שמו חנויות. מחנויות עוד פעם לשכת הגזית, ועוד פעם אחר כך גלו ליבנה. זו יבנה של היום. מיבנה לאושה. אומר אושה לשפרעם, ומשפרעם לאושה עוד פעם. ואחרי זה, בסוף, תחנה עשירית, זה היה טבריה. והגמרא אומרת שם בירושלמי, טבריה היא משלמת למשיח. זאת אומרת, משיח יבוא משם. למה? כי משם זה היה התחנה האחרונה של הסנהדרין. שם גלתה השכינה, היא תחזור כל אותם 10 תחנות עד שהיא תבוא להר הבית ואנחנו נראה אותה. ואז, באותו מקום, בית הכנסת עץ חיים, שעל שפת הכנרת, שם בדיוק, זה מעל הטיילת, מהחלונות של בית הכנסת, אתה רואה, עשו שם טיילת, דווקא בא בראש עיר אחד, יענו דתי עם כיפה עם חורים, ועשה שם טיילת, השם מרחם, מה שיש שם. פעם זה עיר קודש, עיר טבריה, אחת מארבעת ערי הקודש בארץ ישראל, הם צפת, טבריה, חברון וירושלים. אז היא הייתה עיר טבריה, ושם בנה רבי חיים בן עטר, רבי חיים בן עטר ביקר שם, אבל רבי חיים אבולעפיה, הוא בנה שם את בית הכנסת הזאת, והכל היה במקומו בשלום. עכשיו מה היה עם קבר רבי מאיר? אז ככה היה, יום אחד היה איזה רועה ערבי, רועה את הצון שלו שם. כטבריה עד שנת תשח, הייתה 2/3 ערבים. דבר ידוע. היו שם, לפני תשח, היה שם פרעות, הם הרגו יהודים בלי סוף, בצורה נוראה. גם בזמן מאורעות תרפח, מה שהיה תרפת, תרפח, תרפת, היה מאורעות, נהרגו שם עשרות רבות של יהודים. השם יצילנו. בקיצור, בתשח, הקדוש ברוך הוא גירש אותם, ברחו משם, כולם ברחו. אז לקחו את העיר ובנו אותה, עכשיו, מה היה בקבר רבי עקיבא? קבר רבי עקיבא, קבר רבי מאיר אנחנו מדברים עכשיו. גם בקבר רבי עקיבא היה מה שהיה. אבל קבר רבי מאיר, אז שם נעלם המקום. היה שם יום אחד רואה ערבי, הולך עם הצון שלו, והנה באמצע, הוא ישב שם לנוח. ישב לנוח, הוציא משהו לאכול, שתייה, ואוכל, שותה, והנה תוך כדי שהוא יושב שם, רואה איזה זקן אחד, אומר לו, מה אתה עושה פה? לא, לא עושה כלום, אני רואה את הצון שלי. מדבר איתו, אומר לו, אבל אני פה. אני לא יודע, לא מכיר אותך. אומר, לא, אני קוראים לי מאיר ועל הנס, אני רבי מאיר, אני קבור פה. זה הקבר שלו. והקבר הזה לא ידוע, יהודים לא באים לבקר. והנה, בוא אני אראה לך, מראה לו שם עמוד שיש בין החורבות, בין ההריסות, הראה לו עמוד שיש גדול, אמרו לו, הנה, זה המקום של הקבר. תלך לרב של היהודים, ותגיד לו שיבנו פה את המקום. הלך לעיר, לקח לו חצי שעה ברגל, הלך לעיר עצמה, פגש שם את, היה שם, על כולם היה חכם בשי, רבנו חיים שמואל הכהן קונפורטי, הוא היה נקרא סיניור. סיניור בלדינו זה אדם חשוב, אדון, סיניור. אז הוא ככה קוראים לו סיניור. והיה איתו רבי רפאל ארזי הכהן, רבי שמעון עבדי, רבי אברהם אלחדף, ועוד רבי יצחק סמג'ה, כל אלה רבני טבריה הוותיקים, משפחות ותיקות שהיו שם בטבריה כבר 400 שנה. וזה היה מעשה לפני בערך 150 שנה בערך מהיום, 150, 160. קיצור, הוא הלך, ואז הרב קם עם הבית דין, הלכו לשם, ראו באמת, הנה, אז זיהו את העמודים. אז קראו מהר, גייסו פועלים, עכשיו אין הכסף. שלחו מכתבים לאחינו בני ישראל, יש ספר, יצא אז בזמנו, צעקת בני ישראל. ושם חתומים 50 מרבני טבריה, הם כותבים את כל המעשה, ואז יהודים נזעקו לשם, ותרמו. אז הביאו, והתחלו לפנות שם את האבנים, את ההריסות, ולשקם את המקום. עד שגילו באמת עמוד, וראו פתאום יש עוד עמוד. התברר שהעמוד נחצה לשתיים, והפך להיות שני עמודים שהם נטמנו בתוך האדמה, על ידי הרעידת אדמה. עכשיו באו להרים את העמוד, זה לא שייך. זה צריך 50 איש עם חבלים לגרור אותו כדי להרים אותו. בינתיים אמרו בואו ניישר את השטח, כל זה היה בשנת תפרש למד א'. כמה שנים עברו מאז? 147. 147 שנים בדיוק מהיום. זה היה בתפרש למד א', זה היה כל זה, ותאר לך כמה זמן היה חרב המקום. המקום היה חרב 38 שנה. כי בתקצז, צד איזן, היה הרעש. אז 38 שנים המקום היה שומם, מעזוב. והנה הגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא רחם, ואז התחילו, באו להקים את המקום, הרימו את האבן הראשונה, לקח להם כמה שעות. והעמידו את העמוד על הציון של רבי מאיר. אתה יודע איפה העמוד נמצא היום? אם תלך קבר רבי מאיר, יש הצד האשכנזי והצד הספרדי. זה אותו קיר. רק חילקו את זה ביניהם שלא יהיה מריבות. אז נתנו לאשכנזים את החלק היותר דרומי, המערבי יותר, והספרדים נשארו בחלק הצפוני, שהוא המזרחי. אז אתה רואה שמה, ציון של רבי מאיר, אתה רואה שמה, יש, אתה יורד כמה מדרגות לקבר, אתה רואה אבן עמוד כזה, עמוד שיש בצבע חום, זה העמוד הזה. ואת העמוד הזה העמידו, אבל היה צריך להעמיד עליו עוד עמוד. אמרו, די, כעת הגיע זמן מנחה, פלל מנחה, היו שם החכמים כולם, פלל מנחה, ואחרי מנחה נלך הביתה, מחר בבוקר נבוא, עם משני כוחות, נביא יותר תגבורת של סבלים, פועלים, נרים את האבן השנייה ונעמיד את העמוד על העמוד הראשון. אמרו בסדר. בחרו, תתחיל לנצח. תתחיל לנצח להגיצית מכוח מזמור, והנה פתאום בורום, האדמה זזה, ורעש גדול, ברחו כולם. מה הם רואים? העמוד מתגלגל והולך ועומד על העמוד הראשון. מיד מחאו כפיים כולם, כך כותב הסתחמד, מביא את המעשה הזה כולו. זה מובא בספר צעקת בני ישראל. ראו את זה, הם ראו כתמה הוא, הנה רבי מאיר בעל הנס, עשה נס, והקבר שלו עמד מחדש. עכשיו אמרו, נעשה, זה היה בסביבות ט"ו בשבט. אמרו, בינתיים צריך לגמור את הבניין, לעשות כיפה, לעשות תקרה, לעשות כמו שצריך, עבדו. עבדו, מתי היה חנוכת הבית? יום י"ד לחודש אייר. זה יום פסח שני. באו כל חכמי טבריה, ובאו כל הרבנים גם מצפת, וגם מירושלים, ומאות מקומות. וכל אלה שהיו עולים למירון, ללג לעומר, אז זה יוצא כמה ימים בסך הכל, 4 ימים לפני ללג לעומר, אפילו פחות, 3 ימים מערב ללג לעומר. אז באו כולם לשם, עשו שם אסיפה גדולה, ואמרו, הנה, בואו, אנחנו כעת נעשה שמחה גדולה, ובואו כל שנה אנחנו נעשה ביום הזה יום הילולה לרבי מאיר. זכר לנס הזה. אז מפה זה התחיל. כך כותב הרב סדחמד, זה באסיפת דינים מערכת ארץ ישראל, עוד וב, שם הוא מביא את כל המעשה הזה שאמרתי לכם, ויש שם עוד פרטים, רק אני קיצרתי. אז בקיצור, אמר הרב רפאל אוחנה, אז שם הוא הבא, נקרא היה המלאך רפאל, ככה הם קוראים לו, כתב ספר, נקרא טובת מראה. טובת מראה, טובה זה טבריה. הגמר שואלת, למה שמה טבריה שטובה ראייתה? מראה מאיתי רפאל אוחנה היו. מראה. הוא גם חיבר ספר מראה הילדים, סגולות, כל מיני סגולות. אבל כך הוא כותב. אז הוא כותב שתדע שלכן עשו בחרו את היום הזה, כי היום הזה אף פעם לא יוצא בשבת, והם רוצים להדליק נרות לרבי מאיר, גם ל"ג לעומר אף פעם לא יוצא שבת. יום שישי זה יכול לצאת. וכן יכול לצאת גם מוצאי שבת. אבל בשבת עצמו אף פעם לא. גם י"ד לחודש ניסן, פסח שני, לעולם לא יוצא שבת. שנה זה יוצא מוצאי שבת. אז גם, וגם בלב הכי היו עולים למירון, אז בוא תדע מה נעקוף אותם. כי את הכסף נרוקן לאנשים בדרך כאן בטבריה. כי הם צריכים כסף, היו צריכים, לאן היה הולך הכסף? כל החכמים והעניים והמוסדות שהיה בטבריה, תלמוד תורה, ישיבות, מי יחזיק אותם? אז יש להם שם מקום שהוא מקור הכנסה. עשו את זה, וככה נעשה היום הזה. ובאמת, היום הזה זה יום של רבי מאיר, שזה כתבו ספר, יש ספר שנקרא מאיר בת עין. ספר הזה יש בו מאוד יפה. אדם כדאי שיקנה אותו, עולה כמה שקלים, שקלים בודדים, אולי 10 שקלים. יש שם כל המשניות שמוזכר רבי מאיר. יש שם בתלמוד מה שמסופר עליו, בתלמוד ירושלמי, מדרשים, גם קטעי זוהר, ויש שם תפילה על נשמתו, וזה טוב, גם אם האדם לא הולך לרבי מאיר, ולא כל כך מומלץ ללכת, כי לצערנו, אתם יודעים, יש תערובת וכל מיני עניינים, תהלוכות וכדומה, אז הנפש היפה, קשה לאדם שם ללכת ללמוד תורה, איך אפשר במצב כזה, אבל אפשר לשבת בבית הכנסת, בכל מקום שהוא האדם יושב, בביתו, ילמד, ואחרי זה יאמר את התפילה. שלום עליך אדוננו הצדיק, שלום השכה, רק ידלג שמה שעיניתי בדרך כוחי, ועד שהגעתי לכאן, את זה תדלג, כי אתה לא הולך לשם, אז אל תאמר. אבל שאר התפילה, שהוא יהיה מליץ יושר עלינו, וכדומה, זה דבר גדול מאוד. בינתיים, ידליק נר לרבי מאיר יש מקום להדליק נר כיוון שכך כתב עליו השלום, במדרש תלפיות, רבנו אליהו הכהן האיתמרי, אמר, כך קיבלתי, שאם אדם נמצא באיזה צרה, או עבדה לו איזה עבדה, ורוצה לבקש רחמים, ידליק נר לכבוד רבי מאיר, ויאמר שלוש פעמים, אלהד מאיר ענני, וינצל. וכן גם הוא ייתן צדקה. יגיד, אני נותן צדקה לצדקת רבי מאיר בעל הנס, ויאמר שלוש פעמים, אלעד מאיר ענני, ויאמר את הבקשה שלו. והבקשה שלו תענה. אומר, וזה מסוגל אם אדם איבד עבדה כדי שימצא אותה. כך כותב רבי אליהו האיתמרי, היה לפני 400 שנה. הנה, הוא הביא לנו את הספר מאיר בת עין. אז זה הספר מאיר בת עין. אשריך רבי שמעון, כתבנו לענייני שיעורי תורה, שמעון מג'אן. אתה רואה, לא רק לכל ישראל יש שמעון מג'אן, לנו יש את האורגינל. אז הנה יש פה משניות. מה אמרת? משניות לפי הסדר של שישה סדרי משנה, כל השישה סדרי משנה, ומוזכר שם רבי מאיר. זה די, אתה יכול ללמוד בזה שעתיים בשקט, באותן לילה למלות הרבה הרבה דברי תורה, ואחר כך יש לך אפילו המניח עם הארץ בתוך ביתו ער ומצאו ער, עד כדי כך. על זה גם כן יש משנה. אחרי זה יש ממרות מהגמרה, מסכת שבת על רבי מאיר, אחר כך יש לך שמה רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאתה מוצא תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, אינו אלא רבי מאיר, וכן על זה הדרך, ומעשיות על רבי מאיר, מה היה איתו. הנה כאן יש את העשר תחנות שאמרתי לכם. אמר רבי יוחנן, זה גמרא מסכת יומא, שישה חודשים התעכבה שכינה לישראל במדבר, שמא יחזרו בתשובה. וכנגדם גלתה סנהדרין מלשכת הגזית לחנויות, מחנויות לירושלים. מירושלים ליבנה, ומיבנה לאושה, ומאושה ליבנה, ומיבנה לאושה, ומאושה לשפרעם, ומשפרעם לבית שערים, ומבית שערים לציפורי, ומציפורי לטבריה, וטבריה עמוקה מכולם, זאת אומרת היא נמצאת בעמק, שנאמר ושפלת מארץ תדברי. אז הוא אומר, אמר רבי יוחנן, ומשם עתידים לגאל, זאת אומרת מטבריה עתידים לגאל, שנאמר, התנערי מאפר, קומי שבי. שמעיה עם רבי מאיר, רבי מאיר לפני שנפטר, כך אומרת הגמרא, וזה גם מופיע פה. אז רבי מאיר שם אמר, לפני פטירתו, שהוא מבקש שילבישו אותו את בגדיו, וישימו לו מנעלים ברגליו, ולנפטר אסור לשים מנעלים, אבל רבי מאיר ציווה שכן ישימו לו, ויתנו לו את המקל, יש לו מקל בידו, ואהבו חותרי בידי, כך אומרת הגמרא. ולמה? אמר להם, אם אתם משיחה, אני מעתד, כי אם יבוא המשיח, אני מיד לא אצטרך ללבוש, לקחת תנה לבית, ולחפש את המקל שלי, אני מוכן ובזומן. זה אחד. שתיים, רבנו הארי כותב, כך בספר שער הגלגולים, בסופו, שאל רבי חיים ויטל את רבנו הארי, האם נכון הדבר הזה שהעולם אומרים, יש שמועה, שרבי מאיר קבור עומד? האם זה נכון? אמר לו, כן. רבי מאיר קבור עומד. בא הגאון רבנו יוסף חיים ושואל, בספרו בן יהוידע, מה קרה ולמה רבי מאיר קבור עומד? מה העניין? אז הוא אומר, א', זה כמו שהגמרא אמרה, פשט, בגלל זה שאם יבוא המשיח, הוא יהיה מוכן. אתה יודע, אדם שוכב, אומרים לו לקום, עד שהוא יקום, ועד שישב, ועד שיתחיל לעשות צעד, ועוד צעד, אז לוקח הזמן. ככה רבי מאיר, מיידית, איך שבא המשיח, הוא עומד, מוכן ומזומן. אבל רבי יוסף חיים אומר, יש טעם אחר, נוסף. הטעם הוא, שכל צדיק שנפטר, הוא לא מגן יותר על הדור. למה בוכים על צדיק שהולך, לא יבוא ולא יהיה? כי היה שמו הם למנוחות, אז ואותנו להנחות. עד עכשיו היה הצדיק איתנו, מגן עלינו, הוא לומד תורה, הוא מתפלל עלינו, אנחנו שותפים בכל המצוות שהוא עושה. עבירות הוא לא עושה, רק מצוות. אז אנחנו מרווחים. עכשיו שהוא נפטר, חסרנו אותו. חסר לנו. צריך למלות את החיסרון. אבל, אז זה כל צדיק בדור שלו. לפי זה גם מתרצים. למה רבי שמעון בר יוחאי ככה אמר? יכולני לפתור את העולם כולו מן הדין, מיום שנברא ועד סופו. אם מיר, יותם בן עוזיהו איתי, ואם הבן שלי רבי אלעזר, שלושה. רבי שמעון, יותם בן עוזיהו, ורבי אלעזר, אנחנו פותרים את העולם מהדין. אז שאלו המפרשים, נו, תפתור את העולם מהדין, אתם שלושה, תשבו יחד. אומר, לא, זה לא מועיל. הוא מתכוון, אם הם היו שלושתם באותו דור, אז הם יכולים לפתור את העולם מהדין. יש שלושה שהם שקולים כנגד כל ישראל. ואפילו חס ושלום, כל ישראל לא ראויים, חלילה וחס, והזכות של השלושה האלה מכריע את כולם. אבל עכשיו מה נעשה? הם לא באותו דור, והם לא בדור שלנו, הם לא יכולים. אבל רבי מאיר, כן. רבי מאיר קבור מעומד. לומר, אני לא שכפתי, לא עזבתי אתכם. אני איתכם. אני ואתם נכנס סוע. יחד, סוע סוע. יענו בשווה. אז אומר לכן הוא קבור עומד. להראות שזכותו נמצאת כאילו הוא בחיים. ולכן, שם מובן, בוקר טוב שמי, מעביר חבלי שינה מעיניי, עכשיו אני באמצע הרגע, לא סיימתי. לא סיימתי. לא סיימתי, אני, מה הייתי אומר בדיוק? אז הוא אומר, עכשיו הבנת שנודרים לכבוד רבי מאיר, ואומרים אלעד מאיר ענני, למה ענני? למה לא אומרים אלעד רבי שמעון ענני? לפני שרבי מאיר נחשב שהוא חי איתנו, הוא נמצא כרגע איתנו, הוא לא עזב אותנו. הקדוש ברוך הוא כך גזר. בסדר? עכשיו שאל שאלה.
השאלה היא ככה, אישה שיש לו הרבה בנות, יכול להזכיר, יכול להדיף מר, אילו נשמתו שיביא בן,
לא הבנתי, אתה מדבר עמוק. אתה מדבר מאוד עמוק. מי, האישה מדליקה, האישה מדליקה נרות? מה לאישה ולנרות? ברוך הבא, הרב. ברוך תהיה, מה שלומכם? אז אם כן, מכאן ראינו, זה המעלה של רבי מאיר, וזה לכן עושים לו הילולה, אבל לא שזה יום פטירתו, אבל ודאי שיש לו נחת רוח גדולה מאוד. כי כך כתוב בהלכה, אם אדם למשל נפטר אביו או אמו, והוא לא יודע באיזה תאריך, הוא היה תינוק אז, או לא עלינו, אלה שנפטרו בשואה. אנחנו לא יודעים מתי הם נהרגו. אנחנו יודעים מתי הובילו אותם בצערנו, בעוונותינו, הובילו אותם למחנות ההשמדה. אבל מה היה איתם, כמה זמן זה לקח, מתי, איפה? אז כתוב בהלכה שבורר לו איזה יום, וקובע את היום הזה, וכל שנה, ביום הזה, אומר קדיש, ועושה לו השכבה, וזה מועיל. אותו הדבר גם כאן, רבי מאיר. עם ישראל בחר לו את היום הזה בשביל רבי מאיר, אז יש לזה מעלה. לכן, אדם במוצאי שבת, השתדל לא לבזבז הזמן, ללכת לאכול פיצות ולבקר את הדודה ואת דודים ודודות. יושב, ילמד תורה, ויקרא, הנה הספר מאיר בתיין, יש אותו בשוק, חכם, הוא אומר כן, אצל מנצור, יש עדיין החנות של מנצור, מתפקדת. בסדר, אז יש, הנה את הספר ישנו. ואז, ואחרי זה שסיימנו, מסיים את הלימוד, יאמר, כמו שאמרנו, שלום עליך מרנה ורבנה, יש את זה גם, אגב, בספר תורה בציון, התפסנו שם את התפילה, וגם כמה קטעים על רבי מאיר, כדי שאדם שאין לו את הספר, אז יקרא בספר הזה, תורה בציון גם כן, מיני ומיני את קלס אלה, ויאמר בזכות הצדיקים שנפטרו, תרחם עלינו, ויש שם בקשה שלמה שהרב חידק כתם. בקשה ארוכה, נהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתך, תפתח ליבנו בתורתך, נהיה עושים רצונך, שים בליבנו אהבתך ויראתך, לעובדך בלב שלב ובנפש חפצה, ולא ישלוט עין הרע ויצר הרע, לא בנו ולא בזרענו. נו, יהיה לנו חיים טובים ומוסרים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.